Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קיץ עכשיו, ורבים מכם בטח בחופשה. חלק מכם אולי אפילו בחופשה באחד המקומות שאני הכי אוהב בעולם, ארצות הברית. לא בגלל הקפיטליזם, סתם בגלל שאני אוהב את המרחבים שלהם, וזה שאני יכול לטייל במקום שהכל כתוב בשפה שאני מבין. בכל מקרה, אם אתם במקרה בארצות הברית, ואתם עוד רגע חוזרים, אני חושב שכדאי שתבדקו משהו. תפתחו את הארנק ותפשפשו בכיסים. תוציאו את כל המטבעות הקטנים, כל הכסף הקטן שקיבלתם פה ושם כעודף. יפה, יוצאתם? עכשיו תיקחו רק את המטבעות החומים כתומים האלו, הניקל והפני, המטבעות של 5 סנט וסנט אחד, ותספרו כמה יש לכם במטבעות האלו. מאוד חשוב, תאספו הכל ותספרו. כי אם, במקרה, תגיעו לשדה התעופה עם יותר מ$5 במטבעות של סנט או 5 סנט, כן, אני לא מדבר על אלפי דולרים, אלא על כך שאם במקרה תעברו את השווי של $5 במטבעות כאלו, אתם עוברים על החוק. אתם מבצעים עבירה פלילית. והעונש המרבי על העבירה הזאת הוא קנס של $10,000 או מאסר של 5 שנים או שניהם. וואו, איזה מזל שאתם מאזינים לפודקאסט. אז מאיפה מגיע חוק מוזר כזה? למה שיהיה אסור להוציא מטבעות קטנים מארצות הברית ועוד בסכומים כאלו קטנים של $5? אנחנו לא מדברים פה על ייצוא של מחולה של מטבעות. אולי את זה הייתי מבין, אבל איסור להוציא 100 מטבעות של 5 סנט, כאילו, מה? אז קצת היסטוריה. ארצות הברית כבר שנים רבות לא כפופה לשום תקן. לא תקן הזהב ולא תקן הכסף, היא לא מחויבת להמיר את השטרות שלה לכלום ולא מייצרת מטבעות מתכות יקרות. המטבעות רק מייצגים ערך מסוים, ואין ממש שווי למתכת שממנה הם עשויים. וזה ממש לא היה ככה פעם. כמו שסיפרתי בפרק הקודם, אנשים החזיקו מטבעות ששווים בקירוב את ערך המתכת שלהם. לדוגמה, כשארצות הברית הוקמה, מטבעות של דולר היו עשויים מ-24 גרם של מתכת הכסף. היום השווי של מתכת במטבע כזה הוא בערך $15. כלומר, היה שווי אמיתי למטבע הזה. כמובן שאז, במאה ה-18, גם לדולר היה שווי גבוה משמעותית ממה שיש היום, אחרי שנים של אינפלציה. אבל זה בדיוק העניין, המטבע היה שווה כסף גם אם השתמשתם בו כמטבע, וגם אם החלטתם להתיך אותו ולמכור אותו כמתכת. בשני המקרים הייתם מקבלים בערך את אותו הסכום. באמצע המאה ה-19, כשהחלה הבעלה לזהב, והזהב הפך לזול יותר והחליף את הכסף, התחילו להנפיק מטבעות זהב בשווי של דולר. אלו היו מטבעות ממש קטנים, שהכילו 1.5 גרם של זהב טהור. היום הגרם וחצי של הזהב הזה שווה באזור ה-$80. לעומת זאת, בשנת 2000, כשארצות הברית לא הייתה כפופה לתקן הזהב כבר או תקן הכסף, התחילו להנפיק מטבעות של דולר שוב, הפעם בעיקר מנחושת. כלומר, המטבע עשוי בערך מ-90% נחושת ועוד כמה אחוזים של כל מיני מתכות זולות אחרות. בשנה הזו, כאשר הוטבע הדולר מנחושת, ערך הנחושת בו היה רק 4 סנט. כלומר, השווי של המתכת עצמה הוא שבריר מהשווי של המטבע כמטבע. אז למעשה לא משתלם לקחת את המטבע הזה ולהתיך אותו, כי זה אומר בעצם להעלים 96% מהערך שלו. אז בואו נחזור למטבע בשווי סנט אחד שחיפשתם בכיסים וספרתם לפני הטיסה. הפני זה השם העממי של המטבע סנט אחד. השם הגיע מהמטבע הבריטי. הוא לא היה קיים כשארצות הברית הוקמה, אבל בתחילת המאה ה-19 בארצות הברית היה צורך במטבעות קטנים. דולר היה המון כסף אז. אנשים הרוויחו שכר של 40 דולר לחודש. אם נשווה לישראל של ימינו, שאנשים מרוויחים נגיד בערך 10,000 שקל בחודש, זה אומר שדולר היה כמו 250 שקלים. לא קל לעשות עסקים עם המטבעות שיש לך הם כל כך גדולים. מה אם אנשים רוצים לקנות משהו קטן? אנשים צריכים גם מטבעות קטנים יותר. היו מטבעות של חצי דולר מכסף, אבל צריך גם מטבעות אפילו קטנים יותר, כמו מטבע של מאית הדולר. החוקים בארצות הברית באותה התקופה אמרו שניתן לשלם מיסים רק בכסף ובזהב, וכל מתכת אחרת היא למעשה לא כסף חוקי מבחינת המדינה. אז זה יוצר בעיה, איך אפשר להנפיק מטבע שיהיה עם שווי קטן, אבל עדיין עשוי ממתכות מאוד יקרות. הרי מטבע ששוקל רבע גרם כסף, זה לא סביר, נכון? זה לא יהיה מטבע, זה יהיה גרגיר של כסף. אז מה עשו? המטבעות ניסו לייצר מטבעות שיש בהם רק אחוז קטן מאוד של כסף, נגיד 5% של כסף. ואז המטבע ישקול כמה גרמים, אבל עדיין יכיל מתכת כסף בכמות מסוימת. אבל זה לא הלך, בעיקר כי היה קשה לחלץ את הכסף מתוך המטבע. זה היה תהליך יקר מדי, לעומת כמות הכסף שאפשר לחלץ. מה שלמעשה גרם לכסף שבתוך המטבע לאבד את הערך שלו. המחשבה של האנשים אז הייתה, שבכדי שמטבע סנט באמת יהיה שווה מאית הדולר, אז צריכה להיות אפשרות לקחת 100 מטבעות סנט, להוציא מהם 24 גרם של מתכת כסף, ולהטביע מטבע אחד של דולר. אבל אם תהליך הזיקוק יעלה עשרות או מאות סנטים, אז למעשה הסקסוקת הזו לא שווה כלום. בסוף התחילו המטבעות פשוט לייצר סנטים מנחושת. נחושת הייתה מתכת זולה, אבל לא זולה מאוד. כשמדובר בסנטים, אם לוקחים 10 גרם של נחושת, מגיעים כבר למתכת בשווי שקרוב לסנט. למעשה השווי של המתכת הייתה קצת פחות מסנט, אבל ההפרש הזה הפך לרווח של המטבע. כמו שאמרתי, לאנשים באותה התקופה היה חשוב שהמתכת במטבע תהיה קרובה לערך של המטבע. מטבעות הפני, הסנטים, היו דרך נחמדה על המטבעות להרוויח עוד קצת כסף, ועזרו לאנשים להתמודד עם מצוקה אמיתית של מטבעות קטנים. לא כולם אהבו את הפני, מכיוון שהוא לא היה ממש חוקי, ולא בדיוק שווה מאית של דולר, אלא קצת פחות. לא תמיד סוחרים קיבלו אותו. אנשים חיפשו כל מיני דרכים להשתמש בו פחות, כמו לרשום עסקאות קטנות ולהתקזז עליהן פעם בכמה זמן כאשר השווי שלהן מגיע לשווי שאפשר להחליף במטבע מכסף. או להשתמש בסך החליפין של מוצרים קטנים כנגד מוצרים קטנים אחרים. אבל ככל שהמסחר הפך מורכב יותר, הצורך הפך פשוט חזק מדי. ולכן בסכומים קטנים אנשים קיבלו אותו כי פשוט לא הייתה אופציה אחרת. והפני התחיל להתגלגל במחזור. הפני גם שינה הצורה במהלך ההיסטוריה. אחרי הבעלה לזהב, מחירי כל המתכות עלו ביחס לזהב, בעקבות הזהב הרב שהתגלה. מאחר והדולר היה מוצמד לזהב או לכסף, דיברתי על זה בפרק הקודם, אז הדולר למעשה חווה אינפלציה, ושווי המתכות האחרות למעט זהב עלה מולו. זה גרם למטבעות להקטין את הפני, בכדי עדיין לשמור על מחיר שהוא כדאי לייצור. כמה עשרות שנים אחרי ההתפשטות של המטבעות האלו, ממשלת ארצות הברית גם נתנה לו אישור להפוך למטבע רשמי, עם משקל רשמי. למרות שעדיין לא אפשרה תשלום מיסים איתו. כי לא רצו שהנחושת תהפוך גם היא לאפשרות לתשלום מיסים. ואז, אם היא תהיה זולה, הדולר יישחק. אבל עדיין, ההכרה הזו שיש לו משקל רשמי וערך מוסכם על ידי המדינה, עזרה מאוד לפני להפוך למטבע שנסחר בין אנשים. כל זה היה נכון עד תחילת שנות ה-70. בתחילת שנות ה-70, ארצות הברית הייתה במצב לא מדהים. החלק שלה בייצור העולמי ירד בעקבות העלייה של מעצמות ייצור וייצור כמו גרמניה ויפן. מאזן התשלומים היה שלילי לאורך זמן. כלומר, ארצות הברית טבעה הרבה יותר ממה שיצאה לאורך שנים. והתחיל לחץ על הדולר ועל רזרבות הזהב של ארצות הברית שגיבו אותו. אז בא הנשיא ניקסון ועשה צעד שימם את העולם. הוא ניתק את הקשר בין הזהב לדולר. לא ניתן היה יותר להמיר דולר לזהב בשער קבוע. הדולר הפך למטבע שלא צמוד לשום דבר. בעקבות הצעד הזה, המחיר של כל המתכות עלה מאוד כנגד הדולר. גם הזהב וגם מתכות אחרות, כמו כסף ונחושת. בכלל, הכל עלה כנגד הדולר, כי פשוט הייתה אינפלציה. גם סחורות אחרות. בכל מקרה, את סנט הנחושת החליף סנט קל משקל. שבמקום נחושת היה רק מצופה בנחושת, שעשוי כמעט כולו מאבץ. כשהמטבע ראה אור לראשונה בתחילת שנות ה-80, שווי האבץ שבו היה בערך בין עשירית לשתי עשיריות הסנט. כמו השטרות שלא היו מגובים במתכות יקרות, גם המטבעות הפכו לכאלו שלא עשויים במתכות יקרות. כבר לא ציפו שהסנט יהיה משהו שהערך שלו ייקבע על ידי תכולת המתכת שבו.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
אוקיי, אז איך זה מסביר את החוקים נגד הוצאת יותר מ-5 דולרים במטבעות פני וניקל מארצות הברית? אז ככה. עם השנים ארצות הברית חוותה שחיקה בשווי של הדולר שלה. אתם יודעים, אינפלציה. אותן שתי עשיריות הסנט שהיה שווה האבץ בפני בשנות ה-80, הפכו ב-2006 למעל לסנט. תוסיפו עוד קצת על הנחושת שמצפה את הסנט, ואתם מקבלים מטבע ששווי המתכות בו גדול מהשווי הנקוף שלו. וזו בעיה, כי זה מעלה את החשש שאנשים יתחילו להתיך מטבעות של פני ולמכור אותם כחומרי גלם. ולכן, בארצות הברית הוציאו באותה השנה חוק שאוסר על התחה של מטבעות פני וניקל בארצות הברית. ועל מנת שאנשים לא יוציאו אותם אל מחוץ למדינה ויתיחו אותם שם, אסרו גם על הוצאה של מטבעות מחוץ לארצות הברית. בארצות הברית הסיפור של הפני הוא סיפור רציני ויקר. ארצות הברית מפסידה עשרות מיליוני דולרים בשנה על ייצור מטבעות פני. דוגמה, ב-2019 זה היה 73 מיליון דולר של הפסד. ההפסד נובע מהמחיר של המתכת בצירוף עלות ההטבעה וההפצה של המטבעות. אמנם כמה עשרות מיליוני דולרים זה לא המון למדינה כמו ארצות הברית. אבל עדיין, לבחור לזרוק כסף לפח זה ממש בזבוז של כסף. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה נכון להתאמץ כל כך? להשקיע סכומי כסף בהטבעה של הפני ולקבוע בחוק נסעות ואפילו עונשי מאסר למי שיתיך אותו או בטעות יצא מארצות הברית עם יותר מ$5 במטבעות של פני? $5? תראו, הפני נולד בתחילת המאה ה-19, כי הדולר היה מטבע יקר מדי. דולר היה שווה ערך לכמה שעות עבודה טובות, משהו בין חצי יום ליום עבודה. בתקופה ההיא, הפני היה שווה ערך לכמה דקות עבודה. הפני נולד מצורך אמיתי. אבל היום, השכר השעתי הממוצע בארצות הברית הוא $30. להרוויח פני לוקח בערך שנייה אחת. זה אומר שמבחינת זמן, הערך של הפני נשחק פי כמה מאות. הפני של אז היה שווה יותר מהדולר של ימינו במונחים של זמן. עכשיו תחשבו על זה, האמריקאים מחזיקים המחזור מטבע שלוקח שנייה להרוויח, ומבזבזים לאורך כל חיי המטבע הזה שוב ושוב זמן בהתעסקות איתו. מכירים את המשפט הישראלי, מי שלא מרים 10 אגורות לא שווה 10 אגורות? המשפט נולד בגלל שלאנשים לא תמיד משתלם המאמץ להרים 10 אגורות מהרצפה. ולפעמים זה ממש שיקול הגיוני לא להרים. כי אם נגיד לוקח לי 10 שניות להרים 10 אגורות, להוציא את הארנק ולשים את המטבע בארנק, זה למעשה אומר שאני מוכן לעבוד תמורת אגורה לשנייה, שזה 36 שקלים לשעה, שזה קצת יותר משכר מינימום, ואולי אפילו פחות ממנו אם מחשבים כל מיני תוספות כמו תנאים סוציאליים וכאלו. ובטח שזו עסקה ממש גרועה למי שמרוויחים את השכר השעתי הממוצע במשק, שהוא באזור ה-60-70 שקלים. ככה שבאמת לרוב האנשים לא משתלם להשקיע את הזמן ולהרים 10 אגורות שזרוקים באמצע הרחוב. זה שיקול סביר. בישראל לוקח בממוצע משהו כמו 5 שניות להרוויח 10 אגורות, שהוא המטבע הכי קטן שלנו. וגם זה כבר הופך למטבע מגוחך שלא שווה להרים. עכשיו, תחשבו על הפני. במדינה יותר עשירה מישראל, שבה מרוויחים בממוצע עשרות אחוזים יותר מישראל, מסתובב מטבע בשווי של 3.5 אגורות ישראליות. תחשבו על זה. הוא תופס לאנשים מקום בארנק. הם צריכים להשקיע עוד כמה שניות בשביל לשלם איתו בחנות, או לקבל אותו כעודף. אחר כך הזבן בחנות צריך לספור בסוף המשמרת כמה פני יש בקופה. המסעית של הברינקס מתעסקת עם להעביר אותו. החנויות צריכות גם לדאוג שיהיה להן מספיק מטבעות כאלו בקופה. אז הן קונות גלילים כאלו של מטבעות פני ארוזים וספורים, וזה גם עולה להן כסף, וגם מבזבז זמן ומשאבים בלייצר את הגלילים האלו. כל זה מבזבז המון זמן וכסף. כלומר, לא רק שהמטבעות האלו לא שווים שירימו אותם ברחוב, אלא גם כשהם באמת סוף סוף עושים את מה שהם אמורים לעשות, לשמש ככסף, הם לא שווים את הזמן שמתעסקים איתם. בגלל שהפני כל כך לא משתלם, השוק מגיב לזה, וברוב המכונות האוטומטיות בכלל לא מקבלים אותו. גם לא בכבישי אגרה רבים, ואפילו צבא ארצות הברית לפני עשרות שנים הפסיק להשתמש בהם בבסיסים מעבר לים כדי לחסוך את עלות ההובלה. לפני יש עוד כמה צדדים אפילו אפלים יותר. הפני הוא ממש מטבע מסוכן. אתם יודעים, אנשים מחזיקים בבית מין יצורים כאלו קטנים שאוהבים להכניס דברים לפה. אני מדבר על תינוקות וילדים קטנים. זה ממש תחביב שלהם לחוות את העולם דרך הפה. וקורה לא מעט שהם בולים בטעות מטבע. לבלוע מטבע זה מסוכן, ללא ספק. אפשר להיחנק, וזה יכול להתקע במעי, וזה לא סיפור נעים, ורצים לרופא ודואגים, אבל ברוב המקרים, פשוט מחכים שהוא יצא, לבד. מהצד השני, אתם מבינים, כן? אבל אם הילד בלה פני, או, זו כבר בעיה. כי הפני עשוי ברובו מאבץ, ואבץ הוא מסוכן. הוא עלול לפגוע בקיבה. במקרה של חיות מחמד הוא ממש יכול להרוג אותן. ולכן בליית מטבע פני הוא ברשימת הדברים ששולחים אותך מיד לחדר מיון בארצות הברית. אז באמת, מה נסגר? מטבע שאף אחד לא צריך, הרבה מעדיפים לא להשתמש בו, והוא אפילו מסוכן בבית שיש בו ילדים או חיות מחמד? או... אז פה מתחיל הסיפור מהסוג שאני אוהב.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
יש ארגון לשמירה על הפני, שנקרא Americans for Common Sense. הארגון הזה דואג לפרסם מאמרים וסקרי דעת קהל שתומכים בהשארת הפני במחזור. הטיעונים שלהם הם אלו. הם אומרים ככה. נכון, לוקח בממוצע שנייה להרוויח פני. אבל עזבו ממוצע, בואו נסתכל על העניים. שכר המינימום בארצות הברית הוא קצת יותר מ-7 דולרים. אגב, נמוך משכר המינימום בישראל. עבורם לוקח 5 שניות להרוויח פני. ומה עם אלו שבכלל לא עובדים, כמו קבצנים? מה הם יעשו אם האזרחים לא ייתנו להם את הפני המיותרים שלהם? וגם ארגוני צדקה נהנים מכל הפני המיותרים של אנשים. אם לא היו מטבעות פני, הם לא יצליחו לגייס כסף. לטענתם, העובדה שיש מטבע שאף אחד לא רוצה חוץ מהעניים, הוא יתרון שלמעשה מעודד צדקה. וזה לא הכל. לטענתם, ביטול הפני יוביל לאינפלציה. הרי אלו שרוצים לבטל את הפני טוענים שפשוט הסוחרים והחנויות יעגלו מחירים, בחלק מהמקרים למעלה ובחלק למטה, ולמעשה לא יהיה שינוי בממוצע. אבל, אומרים ב-Americans for Common Sense, זה לא איך שהעולם עובד באמת. במציאות, הסוחרים המרושעים והחמדנים יעגלו מחירים תמיד למעלה. והעלייה הזו שעל אלפי מוצרים בכמה סנטים תייצר אינפלציה ותהפוך לעול על הציבור. בעיקר החלשים כמובן, שעליהם כל הפני הזה מגן. אבל האמת היא שהמציאות דווקא לא ממש עובדת ככה. במציאות דווקא רוב המוצרים הם במחיר של משהו ו-99 סנט. כמו משולש פיצה בדולר 99 סנט. יש קטע כזה של מחירים בחנויות שהם כמעט מעוגלים למספר שלם. המוצרים האלו כנראה יעוגלו למטה דווקא, ולא יהפכו לדולר או שניים שלמים. ובכלל, בשוק תחרותי המחיר של מוצרים יתעגל בממוצע לסכומים שמייצרים שוויון בין הלקוחות לבין החנויות. ובכדי להרגיע את הציבור, עשו גם מחקרים שתומכים בזה. ובינינו, גם אם בטווח הקצר המחירים יעלו בקצת, האם זו סיבה לבזבז עשרות מיליונים בשנה בייצור על המטבעות האלו, ועוד כנראה מאות מיליונים, אם לא מיליארדים של דולרים בשנה, בבזבוז זמן וכוח אדם על להתעסק איתו? מה שאני אוהב בסיפור הזה של הארגון לשמירה על הפני, הוא מי שמאחוריו. ג'רדן זינק פרודקטס. החברה שעיקר ההכנסות שלה מגיע ממחירת עיגולים קטנים מאבץ, שהופכים בסוף למטבעות הפני במטבע. החברה מעסיקה גם לוביסטים במאות אלפי דולרים בשנה למען שימור הפני, ואפילו עושה פרסומות עם זמרים מפורסמים שתומכים בשימור הפני, ומעבירים את המסר שלה שזה טוב לארגוני הצדקה ולעניים. הצעת החוק הראשונה לחיסול הפני עלתה ב-2001. ומאז ועד היום, יותר מ-20 שנה, הדיון על הפני עדיין לא הוכרע. לי נראה שיש תשובה אחת נכונה, והיא שאין היגיון בפני יותר. אבל כל עוד יש קבוצת לחץ שדואגת לאינטרסים שלה ורוכבת על גבם של החלשים בחברה בשביל להצדיק אותו, יש סיכוי שיהיה קשה לגייס את ההון הפוליטי לעשות את זה. זהו. אבל חכו רגע. אני רוצה לדבר על כמה נקודות שעלו מהפרק הקודם. דברים מעניינים ששווה לשמוע. אז קיבלתי כמה תגובות מפרגנות על הפרק הקודם. היו כמה שגרמו לי לחשוב שאולי צריך להוסיף הברות והרחבות. אז קודם כל אני יודע, אני אומר 1917 במקום 1717, באיזה מקום בדקה 2 ומשהו. בסיפור על ניוטון, היו לי כמה טעויות שכאלו ומצאתי ותיקנתי אותן ואחת התחלקה. אני פשוט צריך לעשות פרקים רק על המאה ה-20, כנראה שה-1900 בא לי הכי טבעי. אבל אני מאמין שכולם הבינו שזו טעות. אז תודה לעמי דיין שהסב את תשומת ליבי בפייסבוק, אבל כנראה שאני לא אשוב ואתקן את זה כי זה מסובך מדי טכנית. בנוסף, אילנה בקסיס מהפודקאסט דברי הימים על התנך והמזרח הקדום, פנה אליי לגבי האזכור על מטבעות פרסיים. אמרתי שם שהפרסים טבעו מטבעות במאה השמינית, והוא הבהיר לי שהפרסים טבעו מטבעות החל מהמאה השישית לפני הספירה. עכשיו, ההבדל בינינו הוא שאני דיברתי על מטבע שנקרא דירם, והוא מטבע מכסף שהוא גלגול של הדרחמה, שהוטבע במאה השמינית אחרי הספירה בפרס, וגם בסדר הדברים שמתי אותו אחרי שסיפרתי על הדרחמה. הנה, אני אתכוון למטבעות שהוטבעו בפרס העתיקה לפני הדרחמה, אבל המטבעות האלו היו מזהב ולכן לא הזכרתי אותם בסקירה על מטבעות כסף. בכל מקרה חשבתי שחשוב להבהיר למקרה שלעוד אנשים העניין לא היה מובן. עוד מאזין שפנה אליי לגבי הפרק בפייסבוק הוא עמיאל הירשפלד, שטען שהקטע שהבאתי מהתלמוד לא קשור לפרק. אז קודם כל גם אמרתי בפרק בפירוש שזה לא קטע שמסביר את חוק גרשם, אלא רק מדהים בדמיון שלו. המשפט הוא, המאות הרעות קונות את היפות והיפות אינן קונות את הרעות. בנוסף, לא המצאתי את הקישור הזה לחוק גרשם, אני כמעט ולא נוהג לעשות קישורים כאלו בעצמי, מצאתי את זה במאמר של בן תמרי שפורסם בשנות ה-80. אז חשוב לוודא שכולנו מבינים שלא טענתי שעוד בתלמוד כתוב שמטבעות עם ערך נמוך דוחקים מטבעות עם ערך גבוה יותר מהמחזור. אלא רק שיש פה משפט שמתייחס לעניין בעקיפין, והוא דומה מאוד. אז מה כן אומר המשפט? המשפט הוא חלק מדיון שמדבר על מתי עסקה נחשבת כגמורה. יש כלל בסיסי שמתחילים איתו שעסקה היא גמורה כאשר הסחורה עוברת ידיים, ולא כאשר התשלום עובר ידיים. עכשיו, השאלה היא מה קורה בעסקה של החלפת מטבעות. אז פה בטקסט יש כמה מקרים שמתוארים, ואחד מהם הוא מצב שיש שתי מטבעות, עם אותו שווי לכאורה, אבל אחד מהם שחוק יותר, ואולי יש בו פחות מתכת יקרה בגלל זה. ואחד חדש ויפה. או שאחד מהם הוא מטבע שהוטבע על ידי המלך הקודם, שכבר לא בשלטון, ואחד הוא חדש יותר והוטבע על ידי המלך הנוכחי. אז הכלל הוא שהמטבע היפה יותר הוא התשלום, והמטבע הפחות יפה הוא הסחורה. כלומר, אחרי שעבר המטבע היפה, המסקה עדיין לא הושלמה. רק שעבר המטבע הרע, הפחות יפה. כי המטבעות האלו הם פחות שכירים ופחות משמשים ככסף. תודה לחברי אלעזר לייבוביץ' שעזר לי לרדת לעומקה של הסוגיה התלמודית. זהו, הפעם באמת. טוב, אז יצא גם איזה דבר תורה, שלא יהיה פה מושב לצים. הפרק האחרון של עושים חשבון נקרא מה זה בכלל כסף, ולמרות שלא תיאמנו בינינו יצא שהוא מאוד קשור לשני הפרקים האחרונים ויכול מאוד לעניין אתכם, אז ממליץ להאזין. תודה רבה לדור חנן שפיר עורך ומפיק, אפי בריק מנהל המחירות, הדס דרוקר מנהל את הדיגיטל, אביב שם טוב סמנכ"ל התפעול, רן לוי עורך ראשי ודני תימורה מנהל העסקי. אני רועי גירון, כותב ומגיש. אתם יכולים לעקוב אחריי בטוויטר, חפשו רועי גירון, או להצטרף לדף הפייסבוק שלנו לדיון על הפרקים. כשבגרוש היה חור.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.